כן, נפטר בבשורת יוחנן, פרק א', ונקרא פסוקים 4 עד 8, עמוד 163 בברית החדשה, בשורת יוחנן, פרק א', מ-4 עד 8. בו היו חיים, והחיים היו אור בני האדם, והאור בחושך זרח, והחושך לא השיגו. ויש שלוח מת האלוהים ושמו יוחנן, הוא בא לעדות, להעיד על האור, למען יאמינו כולם על ידו. הוא לא היה האור, כי אם להעיד על האור. להזכיר לכולנו, לפני שבועיים אנחנו הרחבנו את הדיבור על כך שישוע הוא מקור החיים. הוא אלוהים. אם הוא מקור חיים, הוא אלוהים במובן המלא והשלם של המילה. וזה אחד מהאמיתות של האמונה שלנו, את ישוע כאלוהים ממש ולא פחות. אנחנו תמיד חוזרים ומדגישים, האב גדול מהבן, זה נקודה שישוע מעיד עליה. היו מקרים ששאלו את ישוע דבר כזה, איך הוא אומר, אבי גדול ממני, ויש דברים שישוע לא יודע, ולא צריך להיבהל מהמחשבה הזאת. האב גדול מהבן. אבל הבן הוא אלוהים במובן המלא והשלם של המילה. לפני ישוע ראוי להשתחוות ממש כמו שמשתחווים לה, ולא פחות מזה. ומעבר יותו של ישוע אלוהים, הוא הפך להיות האור הכי ברור, הכי חזק, הכי עוצמתי של אבינו שבשמיים עבורנו בני האדם. וישוע, כדי להיות לנו באמת לאור ממשי, מעשי, הוא עזב את מקומו בשמיים, את הכבוד, את התפארת שהייתה לו בקרבת האב, והשפיל את עצמו להיות כמונו בני אדם, עם כל החולשות האנושיות שיש לנו ישוע לבש, הוא חי את החיים הפשוטים ביותר, הצנועים ביותר, הוא סבל עד מוות עבורנו, והוא הוכיח לנו, במו חייו, שאפשר להתהלך בעולם הזה ללא חטא, פשוט ללא חטא. ישוע לא חטא ולו פעם אחת. היחיד מכל אנשים שהיו בהיסטוריה האנושית. והוא הקריב את נפשו עבורנו, נשא על הצלב את החטאים שלנו, ביסורים, בסבל שלא נתפס. זה ישוע עבורנו. ונשים לב שיוחנן השליח מרגיש את הצורך להתמקד בו, בדבר, בבן, בעוצמה שלו, בגבורה שלו, ביכולת האלוהית שלו. ומכאן אנחנו עוברים לפסוק 6. ומה אומר בפסוק 6 יוחנן? ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. שים לב שיוחנן השליח מדבר על יוחנן המטביל, כדי שנזהה את ההבדל בין יוחנן השליח המטביל. אני תמיד ידגיש המטביל. מאוד קצר וענייני. ויהי איש שלוח מאת האלוהים. ומיד הוא מוסיף פסוק 7 ומסביר. מה הוא אומר? הוא בא לעדות, להעיד על האור, למען יאמינו כולם על ידו. אז מה התפקיד של יוחנן? להעיד על מי? על האור. מי זה האור? ישוע, דיברנו על זה רבות. התפקיד של יוחנן להעיד על האור, על ישוע. ולא סתם רק להעיד עליו, התפקיד שאלוהים הועיד ליוחנן המטביל, לגעום להתעוררות רוחנית בקרב עמנו ישראל, כדי להיות מסוגלים להכיל את האור הגדול, החזק והשלם שהביא בין האלוהים לעולם. והשאלה שנשאלת, מדוע התרומה של יוחנן המטביל היא כל כך חשובה? מה, לא היה מספיק שישוע יופיע לעולם עם האור האדיר שלו כדי להביא את בשורת מלכות? אני באמת שואל, למה אלוהים ציפה שיבוא מישהו נוסף לפני בנו שהוא האור האמיתי? למה זה כל כך חשוב? אחד הדברים שעלינו להבין, הרי אלוהים יודע את הכל, הוא יודע את הנפשות של בני אדם. אלוהים ידע שעמנו בשלב שהוא היה, הוא לא היה מוכן לקבל את האור מישוע. הוא לא היה מוכן. והייתי רוצה לקרוא כמה פסוקים בקצרה, כדי שנבין באיזה מצב אומלל, אין לי הגדרה אחרת, היה נתון העם שלנו, עם הסגולה, גוי קדוש. אני אומר לכם, אני מתבייש שאני שייך למז, אני אומר את זה בלי בושה, אני מתבייש. בושה וחרפה. רוב ההיסטוריה, העם שלנו היה נמוך, נמוך, נמוך. ובמיוחד בתקופתו של ישוע ויוחנן, כפי שנראה עכשיו. אז אני רוצה שנפטר ונקרא מספר פסוקים מתי פרק י' נקרא מ-20 עד 24. מתי 11 נקרא מפסוק 20, זה בעמוד 19 בברית החדשה. נשים אלה דברי ישוע. מה הוא אומר? מפסוק 20. אז החל לגאור בערים אשר רוב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו. אוי לך קורזין, אוי לך בית ציידה, כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן, נשים לב, לו בצור ובצידון נעשו, הלא כבר שבו בסק ואפר. אבל אני אומר לכם, כי ביום הדין יקל לצור וצידון יותר מכם. ועד כפר נחום, המרוממד השמיים, עד שאול תורדי, כי הגבורות אשר נעשו בתוכך, לו בסדום נעשו, כי אתה עמדה על תילה עד היום הזה. אבל אני אומר לכם, כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך. תראו, אחרי שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, את התוכחה הקשה, שאומר בין האלוהים על האנשים שהיו בערים האלה, שהוא עשה בהם ופעל בהם בגבורה שקשה לתאר אותה. באמת נגמרות המילים. איזה עם מגעיל, אני אומר לכם מגעיל, שאנחנו שייכים, אנחנו חלק מהעם הזה. ואיזה סבלנות אלוהים זקו בשביל לתת לעם הזה להמשיך להתקיים ולשרוד. אחרי שהוא פועל, ומה לא עושה עבור העם הזה? עם קשה עורף. מה אני מבין? אלוהים אב ידע שלפני ביאתו של האור של ישוע לעולם לתת את בשורת המלכות, העם זקוק להכנה. צריך לעבור תהליך כדי שהוא יהיה מוכשר, בשל, לשמוע את האמת שישוע הביא בצורה המלאה והשלמה. וזה בדיוק, בדיוק היה תפקידו של יוחנן המטביל. הוא מילא את הקריאה שאלוהים הטיל עליו בצורה, הייתי אומר, הכמעט מושלמת, אם אפשר לומר. אני לא יכול להגיד על שום בן אדם שהוא מושלם מלבד ישוע, אבל ללא ספק. יוחנן הוא דמות יוצאת דופן בעוצמתה, בהתמסרות שלו למלא את השליחות שלו. ולמרות שיוחנן מדבר עליו מאוד בקצרה בקטע שקראנו, אני חשבתי הרי בכל זאת להרחיב את הדיבור על יוחנן, שכולנו יכולים ללמוד ממנו המון שיעורים רוחניים על הקנאה המיוחדת שלו אלוהים, ועל האופן שהוא מילא את השליחות שלו ללא שום מורה, ללא שום פחד, ברצון אלוהים. ואני מציע שנפתח ונקרא כעת בלוקס פרק א', ונקרא מפסוק 5 בעמוד 99 בברית החדשה. לוקס א', מפסוק 5. כהן היה בימי אורדוס מלך יהודה, זכריה שמו, משמרת אביה, ולא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע. ושניהם היו צדיקים לפני אלוהים, והולכי תום בכל מצוות אדוני ובחוקותיו. ולא היה להם ילד, כי אלישבע הכרה, ושניהם באו בימים. אז בקצרה, מה אנחנו קוראים כאן? שזכריה ואלישבע, שבהמשך הפכו להיות ההורים של יוחנן, כבר הגיעו לגיל מופלג, באו בימים. הם מאוד רצו ילד, כמו שכל הורים רוצים שיהיה להם לפחות ילד אחד, אבל כפי שנאמר אלישבע, היא הייתה הכרה, והיא לא יכולה להביא לידים לעולם, וניתן להבין שכבר הזמן התקדם, ומאוד ייתכן שכבר אפילו לא חשבו בגילם המתקדם, שהם יזכו לראות ילד בעולם, זה מאוד ייתכן. ואז נשא לב מה קורה. פסוק 8. ויהי היום, ויחיים לפני אלוהים בסדר משמרתו, הכוונה על זכריה, וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטורת, ויבוא להיכל אדוני. וכל קהל העם היו מתפלים בחוץ בית הקטורת, ויראה עליו מלאך אדוני עומד לימין מזבח הקטורת. אז זכריה, שגם אחד התפקידים שלו היה להקטיר קטורת במשמרת שלו, הוא בא להתייצב ליד המזבח הקטורת, ופתאום הוא מופתע. מה הוא מופתע? לראות בקרבתו מלאך. אני אומר שכל אחד מאיתנו יזדמן לו יום אחד לראות מלאך, אם וכאשר, כשנהיה בשמיים זה לא חוכמה, בעולם הזה כבני אנוש פשוטים, אין ספק שזה התרגשות. לראות פתאום מלאך מהשמיים, זה לא דבר של מה בכך, תסכימו איתי. והוא מופתע, והוא נבור, והוא גם נבעל. אתה לא רואה מלאך בצורה ככה רגילה בעולם הזה. אז דבר ראשון, מה עושה המלאך? מרגיע אותו, ונסי לי מה אומר לו המלאך לזכריה. והיום אליו המלאך, אל תירא זכריה, כי נשמעה תפילתך, ולשבע אשתך תן לך בן, וקראת שמו יוחנן, והיה לך לשמחה וגיל, ורבים ישמחו בהיוולדו. אני מעריך שזכריה מאוד מאוד שמח לשמוע את הבשורה הזאת. הוא כבר אדם מבוגר, אשתו כנל, ייתכן שכבר הוא הרים ידיים, לא יהיה לי ילדים בעולם הזה, ופתאום המלאך אומר לו, אתה תשמח שמחה גדולה, יבלה לך בן, אבל לא רק עבורך הבן יהיה לשמחה, עבור רבים מעמנו ישראל. כשאני עושה מה שנשים לב היטב מה נאמר על הבן שיבלה לזכריה. כי גדול יהיה, פסוק 15, לפני אדוני, ויין ושחר לא ישתה, ורוח הקודש ימלא בעודנו בבית אמו, ורבים מבני ישראל ישיב אל אדוני אלוהים, והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו, להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים, להאמין, להעמיד לאדוני המתוקן. אז אנחנו עכשיו קוראים על יוחנן שצריך להיוולד, באמת מספר דברים יוצאי דופן בעוצמה שלהם, שלא מוכר לי שום מקרה דומה לזה בעוצמה שלו, מכל האנשים יראי האלוהים שחיו לפני יוחנן. והמלאך מפרט ואומר, לא ישתה שכר בעיניי זה פרט שולי, אבל אומר, רוח הקודש ימלא בעודנו בבטן אמו. באמת, משהו יוצא דופן. הוא נולד עם רוח הקודש, בקרבו. אלוהים בתוך הבן אדם מיותו תינוק. דבר יוצא דופן מעבר לכל דמיון, מעבר לכל דבר שדומה לזה. אבל לא רק זה, הוא ממשיך ואומר, רבים מבני ישראל ישיב אל אדוני, אל אלוהים, והוא ילך ברוח אליהו בגבורתו. אליהו הנביא נחשב עד היום הזה כבאמת דמות יוצאת דופן בקנאה שהייתה לו לאלוהים. באמת, אליהו ומשה בעיניי אנשי אלוהים ברמה הכי הכי גבוהה שהיו בתקופה הישנה. ונאמר לו אותו יוחנן שהוא ימשיך ברוח אליהו, לא פחות מזה. אלה הדברים הכל כך מיוחדים שאומר מלאך אלוהים לזכריה אביו של יוחנן המטביל. שנבין על מי מדובר. אדם, בשר ודם בעולם הזה, באיכות הרוחנית הגבוהה ביותר שניתן לעלות על הדעת. ואני רוצה להזכיר לכולנו את דברי ישוע על יוחנן המטביל. הוא אומר, הוא הגדול, הגדול בילודי אישה. כל מי שנולד ביקום הזה עד ישוע, הגדול ביניהם הוא יוחנן. משהו מדהים. ונחשוב רגע, שאלוהים אב החליט לשלוח לפני הבן שלו לא עוד נביא. אני רוצה לחדד את זה. הנביא הגדול ביותר, ואיך ישו אומר, יותר גדול מנביא. איש האלוהים באיכות הכי גדולה מכל הזמנים, בו אלוהים אב בחר להכין את הדרך להופעת הבן שלו. בגלל שהעם שלנו ברמה רוחנית כל כך נמוכה וחשוכה, ליוחנן היה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד חשוב לפני אלוהים. לגעת בלבבות של בני האדם, לעורר אותם לתשובה אמיתית. ואני מציע שנקרא עוד קטע אחד קצר בלוקס, בלוקס פרק, אותו פרק א', נדלג לעמוד 60, לפסוק 67, בעמוד 102, ונקרא מספר פסוקים שאומר זכריה, בהשראת רוח הקודש על בנו שצריך להיוולד. בעמוד 102, פסוק 67 נקרא. וימלא זכריה אביו רוח הקודש וינבא לאמור. ברוך אדוני אלוהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו בדות. ורם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם. ישועה מאוהבינו מיד כל שונאינו, לעשות חסד עם אבותינו ולזכור את ברית קודשו, את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו, להצילנו מיד אויבינו ולתיתנו לעובדו בלי פחד, בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו. נשים לב עכשיו היטב. ואתה הילד נביא עליון תיקרא, כי לפני אדוני תלך, שימו לב, לפנות את דרכיו, לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם. ברחמי חסד אלוהינו אשר בהם פקדנו הנוגה ממרום, להאיר ליושבי חושר וצל מוות, ולהכין את רגנינו אל דרך השלום. ויגדל הילד, ויחזק ברוח, ויהי במדברות עד יום הראותו אל ישראל. אז כאן קראנו על יוחנן מה התפקיד שלו, הוא אומר את זה ברוח הקודש. דבר מאוד מעניין. נביא עליון תיקרא, כי לפני אדוני תלך. מי זה אדוני כאן? מה דעתכם? ישוע. לפני אדוני תלך לפנות את דרכיו. ישוע שיוחנן השליח מעיד עליו, הוא בא לתת עדות להעיר על הבן, על אור העולם. נתן לו את הזכות להעיד על האור בעוצמה ובגבורה שניתנה לו בכוח של רוח הקודש, שהפעיל בצורה יוצאת דופן את חייו של יוחנן המטביל. אני רוצה לומר בקצרה לגבי יוחנן, שלמרות שהוא לא נצבל ברוח הקודש כמונו בתקופה החדשה, ללא ספק, רוח הקודש חלק מאוד גדול מהזמן שכן בקרבו, שלא נתעלם מזה, כמו שלמדנו, הוא נולד כבר עם רוח הקודש. וללא ספק, האדם הזה פעל רבות בחייו בהשראת רוח ובגבורת רוח הקודש, ולא במקרה ישוע מעיד עליו הגדול בילודי אישה. וכעת הייתי רוצה שנקרא מספר פסוקים על פועלו של אותו יוחנן, איך הוא הוציא לפועל את כל הדברים שקראנו שנאמרו עליו והוא צריך לקיים. ורק לפני שנפרט, נזכיר מה שכתוב פסוק 80 שקראנו כעת. ויגדל ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראותו אל ישראל. מישהו מאיתנו מכיר עוד דמות בהיסטוריה האנושית שמישהי הייתה ממש ממש קטנה, ילד קטן, חי במדבר? אני לא מכיר. אין ספק שמדובר על דמות יוצא דופן. אנחנו רגילים שילד קטן הולך לגן, הולך לבית ספר, בהמשך. יוחנן היה במקום אחר, הוא היה במדבר. ואין לי ספק שבמדבר אלוהים הכין אותו תקופה לא קצרה למלא את הקריאה כל כך משמעותית שהוא היה צריך למלא, לגעת בלבבות של עמנו ישראל, לעורר אותם להתבונן אל האור, אל ישוע המשיח. אני מציע שנפתח עכשיו ונקרא במתי פרק ג' מפסוק אחד, על פועלו של יוחנן המטביל, בעמוד 4 בברית החדשה, מתי ג' מפסוק אחד. בימים ההם בא יוחנן המטביל, והיא קורא במדבר יהודה לאמור, שובו, כי מלכות השמיים הגיעה. הלא זהו אשר ניבא עליו ישנה ונביא לאמור, כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. והוא יוחנן לבושו שיער גמלים, ואזור אור במותניו, ומאכלו חגבים ודבש היה. נשים לב, תיאור קצר לגבי יוחנן. איזה נבואה הוא ממלא, אני מקווה שכולנו מכירים. כל קורא במדבר, כפי שמעיד עליו ישעיהו, ולכן גם ישוע מעיד עליו, הוא גדול מנביא, הוא הכל הקורא במדבר לקראת הופעתו של בן האלוהים כאור העולם. כלומר, ליוחנן ניתנה משימה מאוד רצינית, מאוד משמעותית, להכין את הדרך. ומה אנחנו קוראים עליו? מה הוא לבש? אזור אור, שיער גמלים. מה הוא אכל? חגבים ודבש היה. באמת, הייתי אומר שהחיים שחי יוחנן המטביל, החיים הפשוטים ביותר, ואני לא מגזים, שבן אדם יכול לחיות בעולם הזה. כמו הומלס, היה במדבר. לא היה לו איזה בית, לא איזה מקום. נורא מזכיר את האופן שבו ישוע התהלך בעולם. כמו שישו מעיד על עצמו שלבן אדם אין מקום לשים את ראשו, בדיוק כך חי יוחנן. באמת, אדם מדהים שמקטנות התבודד עם אלוהים בהשראת רוח הקודש, והתכונן למלא את המשימה כל כך מיוחדת שאלוהים הטיל עליו. ואנחנו ממשיכים וקוראים פסוק 5. ויצאו אליו יושבי ירושלים וכל יהודה וכל כיכר ירדן, ויתבלו על ידו בירדן, מתוודים את חטאותם. אז נשים לב שליוחנן הייתה השפעה מאוד חיובית, מאוד חיובית, על לא מעט אנשים בימינו ישראל. כמו שקראנו כעת, יושבי ירושלים, כל יהודה וכל כיכר ירדן. הסתבר שבאו אלפים של אנשים להתאבל על ידו, ומה כתוב? להתוודות על החטאים שלהם. יוחנן דיבר אל אנשים, כפי שנראה בהמשך, דברי מוסר מאוד רציניים. הוא לא כמו נביאי השקר שאמרו לה מה שהעם רצה לשמוע. הוא איש אלוהים אמיתי שלא פעם הוכיח אותם על פניהם בצורה התקיפה ביותר שאפשר להוכיח מישהו. ולכן תשימו לב מה כתוב מפסוק 7. ויקיר אותו רבים מן הפרושים והצדוקים ניגשים לתבלתו, ויאמר להם, ילדי הצפעונים, מי השכיל אתכם להימלט מן הקצף הבא? לכן עשו פרי הראוי לתשובה. תבינו, כדי שאדם יוכל לעמוד מול הפרושים והצדוקים ולהוכיח אותם בעוצמה כזאת, בחדות כזאת, בפניהם, ילדי צפעונים, ילדים של נחשים, מי שלא מבין מה זה צפעונים, נחשים ממש. יוחנן מלא ברוח ובגבורה של הרוח, הוא לא עושה להם חשבון, הוא מוכיח אותם על פניהם בצורה מאוד תקיפה. וכפי שניתן להבין, הם היו המומים, הם לא ידעו איך להגיב לתוכחה הקשה הזאת. איש אלוהים אמיתי, באמת אמיתי. ומה הוא ממשיך ואומר? לכן עשו פרי הראוי לתשובה. הוא קורא להם להתעורר, להפסיק לשחק בנדמה לי, לא לחיות באשליות בגלל שהם בנים לאברהם, אז הם מסודרים, סבבה. הוא ממש ממש פוגע בנושא הכי רגיש שלהם, הגאווה המטופשת שלהם והאשליה המטופשת שיש להם איזשהו ערך לפני אבינו שבשמיים. זה יוחנן. והוא ממשיך ואומר, אל תחשבו לאמור אברהם הוא אבינו. אני אומר לכם, מן האבנים האלה יכול האלוהים להקים בנים לאברהם. הוא כבר שם הגרזן על שורש העצים, והנה כל עץ אשר איננו נושא פרי טוב יגדע ויושלך באש. אין ספק, איש אלוהים ברמה, בעוצמה, בקנאה, שמאוד מזכירה לנו את אליהו הנביא בתקופתו. ואיך שהוא מסיים את התוכחה, מה הוא עושה? הוא מעיד על מי? על האור. ונקרא עכשיו את דברי יוחנן על האור, על ישוע המשיח. שימו לב מה הוא אומר. אין אנוכי תובל אתכם במים לתשובה, והבא אחריי חזק הוא ממני, אשר נקלותי מסת נעליו, והוא יטבול אתכם ברוח הקודש ובאש. מי אומר את המשפט הזה? הגדול בילודי אישה. יוחנן המדביר. כל כך יפה להתרשם מהענווה האמיתית, הטבעית, שאתה לאיש אלוהים הזה. כשהוא משווה את עצמו לעומת ישוע, מה הוא אומר? אני לא ראוי לשאת את נעליו. מקום אחר כתוב וישרוכת עליו, לא חשוב. יוחנן עם כל העוצמה האדירה שלו, באמת עוצמה אדירה, הוא מבין שביחס לישוע הוא כזה קטן, קטן, קטן. הוא הבין את זה. זה בין האלוהים, נראה את זה גם בהמשך, ביוחנן, בהמשך הפרק. הוא הבין שאין מה להשוות בכלל בינו ובין ישוע האדון. ולכן הוא שם את עצמו במקום הכי מדויק. איש אלוהים אמיתי, למרות העוצמה והגבורה שאלוהים נתן לאדם הזה בעולם הזה, שניתן להבין שאלפים בעמנו באמת התרגשו ממנו והם הושפעו מהכוח, מעלת, מהעוצמה הרוחנית שלו. כשהוא שם את עצמו מול ישוע הוא כזה קטן, והוא אומר בצורה חד משמעית בלי להסס, והוא ממשיך ואומר, אשר בידו המזרע וזרע את גורנו ועשה ודגנו אל אוצרו, ואת עמוס ישרפנו באש אשר לא תכבה. ונמשיך בפסוק 13. ויבוא ישוע מן הגליל הירדן אל יוחנן להתאבל על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור, אני צריך להתאבל ידתך, ואתה בא אליי? ויען ישוע ויאמר אליו, אני חליכן, אני חלי, כי כן אהבה לנו למלא כל הצדקה, ואנחנו. ואז קורה דבר מדהים. ליוחנן יש את הזכות לפגוש פיזית, פיזית, את ישוע המשיח. וישוע בא לקראתו כשהוא נמצא אל יד הירדן, ומבקש ממנו ישוע, שיוחנן אומר עליו שהוא לא ראוי להתיר את נעליו, אפילו לשאת אותם, ישוע מבקש מיוחנן שידביל אותו. אז יוחנן הוא ענק רוחני, וישוע הוא ענק הענקים. אין יותר מישוע. וישוע משפיל את עצמו לפני יוחנן. הוא אומר, כן נאהבה לנו למלא כל צדקה. זה ישוע. זה ישוע. שזה יקניע אותנו במשהו. מה זאת ענווה? מה זאת ענווה? אלוהים לובש בשר ועושה את עצמו כזה קטן לפני בשר ודם. זה ישוע אדוננו. אי אפשר שלא להתרגש מבין האלוהים שלבש בשר. אי אפשר. שנלמד שיעור מה זאת ענווה אמיתית שכולנו צריכים להתקרב אליו, להתמלא בה, לחיות אותה, כדי שגם אנחנו נדמה במשהו לדמותו של אדוננו ישוע המשיח. ונמשיך ונקרא, ויהי כאשר נתבל ישוע וימהר לעלות מן המים, והנה נפתחו לו השמיים, וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו, והנה כל מן השמיים אומר, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי. כל המחזה המיוחד הזה נייד לו יוחנן המדביל. הוא רואה שרוח אלוהים באה ונוחתת כיונה על ישוע האדון. והוא עד לכל האירוע הכל כך מיוחד הזה, הכל כך לא שגרתי בעוצמה שלו. לכבוד הזה זכה יוחנן המטביל. באמת, דמות יוצאת דופן בעוצמה, בגבורה ובשליחות שלה לעמנו ישראל. ואני הייתי אומר שבאמת יוחנן במהלך כל חייו, את הכל הוא הקריב למען אלוהים. הוא לא חי לעצמו, הוא חי במטרה אחת, לפלס את הדרך לישוע, לתפוס את הבמה ולהיות האור של העולם. אבל מה מיוחד אצל יוחנן? מה שמיוחד אצלו, שהוא לא רק חי לכבוד אלוהים, הוא גם זכה לשלם בחייו למען אלוהים. ועל כך אני גם רוצה שנפתח ונקרא במרקוס פרק ו' מפסוק 17. מרקוס פרק ו' פרק 6, נקרא מפסוק 17 בעמוד 72 בברית חדשה. כי הוא אורדוס שלח לתפוס את יוחנן ויסרהו בבית הסוהר בגלל אורדיה אשת פיליפוס אחיו, כי אותה לקח לו לאישה. יען שאמר יוחנן אל אורדוס, אשת אחיך איננה מותרת לך, ותסתום אותו אורדיה ותבקש עמיתו, ולא יכלה, כי אורדוס ירא את יוחנן בדעתו, כי הוא איש צדיק וקדוש ויגן בעדו, והרבה עשה בשומו אליו ואהב לשמוע אותו. ויבוא היום המוכשר, כי אורדוס ביום הולדתו אותו עשה משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל. ותבוא בת אורודיה ותרקד ותידב בעיני אורדוס ובעיני המסובים עמו. ויאמר המלך אל הנערה, שאלי מני אשר תחפצי ואתן לך. וישבה לה לאמור, כל אשר תשאלי ממני אתן לך עד חצי מלכותי. ותצא ותאמר לאמא, מה ישאל? ותאמר, את ראש יוחנן המטביל. ותמהר מאוד לבוא אל המלך ותשאל לאמור, רצוני אשר תיתן לי אתה בקערה את ראש יוחנן המטביל. והתעצב המלך מאוד, אך בעבור השבועה והמסובים עמו לא רצה להשיב פניה. ומיד שלח המלך אחד השומרים ויצווהו להביא את ראשו, וילך ויחות את ראשו בבית הסוהר, ויביאו בקערה ויתנהו לנערה, והנערה נתנה אותו אל אמה. וישמעו תלמידיו ויבואו ויסו את גבייתו וישימו בקבר. אנחנו בעת כאן קוראים על אירוע שאולי מבחינה אנושית אולי קצת קשה לקרוא אותו, ואני באמת מצפה מאיתנו כמאמינים שאנחנו נבחן את הדברים, ואני אגיד משפט מאוד רציני, לא בעיניים של הבשר, באמת בעיניים רוחניות. ואני אומר את זה בצורה חד משמעית, ליוחנן המטביל ניתנה את הזכות, כך אני מגדיר את זה, לשלם בחייו כדי לפאר את אלוהים. כך אני מאמין שאני צריך לבחון את זה, לקרוא את זה ולהתייחס לזה. לא באופן רגשני אנושי, לא נכון, לא נכון. הרגש עלול להחליש אותנו, להנמיך אותנו, להרתיע אותנו, וזה לא הכוונה. להרגיש שלאדם הזה ניתנה זכות מיוחדת. שיערפו את ראשו עבור קנאתו להבינו שבשמיים. ונזכור שיוחנן הלך והוכיח את אורדוס על פניו, והוא הבין היטב מה צפוי לו, הוא לא היה טיפש. וכפי שקראנו, התוכחה שלו את אורדוס גרמה לאשתו של אורדוס, אורודיה, שהייתה אישה מושחתת, פשוט אשת שטן, להתעצבן ולחוץ על יוחנן מה הוא פשע. הוא בסך הכל אמר את האמת, שלא ראוי שהוא יישא את האישה של אחיו פיליפוס בלי שום בושה, ניאוף שאין למעלה ממנו, גועל נפש. וכתוב שהלב שלה התמלה שנאה אדירה נגד יוחנן המטביל, והיא חיכתה לשעת הכושר לערוף את ראשו, והגיעה שעת הכושר. מה, אלוהים לא יכל למנוע את זה? באמת, בואו נהיה קצת יותר עניין. אלוהים לא יכל למנוע את זה, אלוהים יכול למנוע הכל. ואני חוזר ואני אומר, לכבוד הוא ליוחנן המטביל, הגדול בילודי אישה, לשלם בחייו כדי לכבד את אבינו שבשמיים. ומיוחנן אני רוצה שנאמר כמה מילים עבורנו כולנו. תראו, יוחנן בעיניי הוא דמות מופת לחיקוי. אני אמרתי שאני מאוד מאוד מתלהב מפולוס השליח, והדוגמה שלו עבורי היא מאוד משמעותית, מאוד מאוד חזקה, ואני מאוד מתברך בה. ואני יכול לומר כנ"ל לגבי יוחנן המטביל. אני יכול לומר בפה מלא, אדם יוצא דופן במסירות, בנאמנות, ביכולת שלו לומר את האמת ללא שום מורא, ולשלם כל מחיר שנדרש כדי להיות ברצון אלוהים. איך אומר פולוס? במוצאי חן לפני בני האדם לא אהיה עוד עבד המשיח. תראו, אנחנו כולנו כאן חיים בתקופה שהיא יחסית רגועה, באמת רגועה, ואף אחד מאיתנו לא עובר קשיים מאוד מיוחדים, עד כמה שאני יודע. אז קצת רכילות, קצת השמצות, קצת דיבורים, אבל זה באמת לא מגיע למקום יותר קיצוני, לפחות בינינו, עד כמה שאני יודע. ולא ברור לי איך הדברים יתפתחו בעתיד, ואני רק רוצה להכין אותנו, ושנבקש שרוח הקודש ימלא אותנו בתחושה הזאת. זה זכות לסבול למען האדון. ואם אילו ימצא חלק מאיתנו ראויים, כשיגיע הזמן שלו, שאנחנו באמת נסבול, לא בכאילו, באמת נסבול. בעיניי כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, בעיניי זה משחק ילדים, אני אומר לכם את האמת, משחק ילדים, ואני לא מגזים. ואני באמת אומר שאנחנו צריכים להתרגל לרעיון ולמחשבה ולרצון, לכמיעה, להיות ראויים, לשאת כל סוג של סבל, כל סוג של השפלה, כל סוג של קושי למענו ברצון שלו. לא לפחד מזה ולא לדאוג מזה, ולהרגיש שיש לנו גם את הזכות לסבול משהו למענו. איך אומר פולוס? ניתן לכם בעד המשיח לא רק להאמין בו, גם לסבול למענו. ברוח הזאת להתעודד ולהתחזק ולהיות מוכנים ללכת עד הסוף, משום שישוע ראוי, באמת ראוי, שיהיו בעולם הזה כמה אנשים שמוכנים להקריב הכל 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 למענו ולכבודו.